אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלום לכם, אתם על אש זרה. לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו שעשויה מילים וניגונים, ונעשה זאת כאשר עינינו נשואות אל פרשת השבוע של השבת הזו, פרשת נשוא. זוהי הפרשה השנייה של ספר במדבר, הנדודים במדבר נמשכים, אבל אנחנו לא ניסה את עינינו רק אל הפרשה, אלא גם אל דמות שמלווה אותנו במסעותינו כמעט תמיד, אחד מגיבוריה של התוכנית הזו אש זרה, זהו בוב דילן, או אם תרצו בשמו העברי, שבתאי זיסל צימרמן. ביום הראשון הקרוב, בוב דילן יחגוג את יום הולדתו ה-80. ימלאו לו 80, כמו שמסכת אבות אומרת, בין 80 לגבורה, אז גיבור התוכנית ייגע בגבורה, חייו גברו עד כדי כך שהוא בא לגבורה, ואולי אחד הנושאים שיעסיקו אותנו בתפר הזה, שבין יום הולדתו של בוב דילן לבין פרשת נשוא, זוהי המחשבה על מהות הגבורה. למי ראוי לקרוא גיבור? מי גבר על האחרים? ויותר מזה, למי ראוי לקרוא נשיא? כי פרשת נשוא עוסקת בשורש הזה, היא עוסקת גם בנשיאי השבטים, ואנחנו הלא, במדינת ישראל, עומדים לפני בחירות לנשיאות, לבחור נשיא למדינת ישראל. מי ראוי להיות נשיא? בוב דילן, בעיניי, שהוא יוצר ומוזיקאי, הוא משורר, זוכה פרס נובל לספרות, והוא הוכתר בכל כתר אפשרי, בכל מיני דירוגים, בכל מיני כתבות, הוא לא זקוק לזה, אבל במובנים מסוימים הוא היוצר שקרוב ביותר לליבי. הוא נשיא היוצרים בעיניי, נשיא הדמויות שהשפיעו על התרבות במאה ה-20, גם אחריה, בכלל, נשיא היוצרים החיים על פני האדמה, אני יודע שיש מי שיחלקו עליי בזה. אם אני קורא פה ללאונרד כהן פעם אחר פעם, הכהן הגדול של הרוקנרול, אני הייתי קורא לבוב דילן, בהמשך לזה, נשיא הרוקנרול. אז הנה אנחנו עומדים בפרשת נשוא, ומדברים על נשיאים ומנסים להבין מה הופך אדם להיות נשיא, מה המשמעות של להיות נשיא. והפרשה הזאת מתחילה, כמו תמיד, בציווי של האל, וידבר השם אל משה, ומיד היא ממשיכה נשוא את ראש בני גרשון, גם הם לבית אבותם, למשפחותם. ממשיך הדיבור על התפקיד של הכהנים והלוויים, על התפקיד של האליטה הזאת, משבט לוי. היא אליטה, אליטה זה מלשון אילית, האליטה חברתית, זה בא מן השפה הצרפתית, אבל השורשים של זה הם עוד בשפתנו. האליטה הזאת, הכהנית, מה התפקיד שלה בחברה? מה הופך אותה למה שהיא מובדלת מן הישראלי הפשוט? אנחנו ראינו כבר בעבר, גם בפרשה הקודמת, שנדמה שהלוויים והכהנים הם נישאים, כלומר, נושאים אותם מעלה, הם מעל האחרים. אבל אז אתה רואה מה המשמעות של ההתנשאות הזאת. ונשאו את יריות המשכן ואת אוהל מועד. כלומר, במסעות בני ישראל במדבר, הם נושאים את יריות המשכן. סיפרו לנו על בני קהת שנושאים את כלי המשכן, הם נושאים את יריות המשכן, וממשיכים לספר לנו מי נושא כל חלק במשכן על גבו. כלומר, אתה משבט לוי. אתה ממשפחה מיוחסת, מה היחוס הזה נותן לך? עוד מסע על הכתפיים. מה המשמעות של להיות נשיא? המשמעות של להיות נשיא זה לשאת, לא להתנשא. הבלבול סביב המושג הזה יכול לזכות לאיזשהו פתרון על ידי עיון בפרשה הזאת. כי גם הנשיאים בפרשה הזאת, נשיאי השבטים, והחברה המקראית העברית, יש בה היררכיה. יש בה מי שמנהיג. יש בה איזשהו מבנה שמאפשר קבלת החלטות, בסופו של דבר ישנו כוח גדול יותר אצל נשיאים, נשיאי השבטים, אבל בפרשה הזאת כשמספרים לנו על נשיאי השבטים, על מה מספרים לנו? על מתנותיהם של נשיאי השבטים. כל אחד מהם היה צריך לתת משהו, להביא מתנה מעצמו. אתה נשיא, אתה צריך לשאת משהו ולהביא אותו לאחרים. כלומר, כל עניין הנשיאות וגם עניין הכהונה הוא לא איזושהי אבן שואבת שאתה משתמש בה כדי לשאוב מאחרים, אלא להפך. זה משהו שמוטל על כתפיך בעולם הזה. ואפשר, כמובן, לחלוק על כל הצורך בכהונה, באיזושהי אליטה, בוודאי כזו שעוברת מדור לדור בעץ המשפחתי. אפשר לטעון טיעונים לטובת הדבר הזה. המחשבה שמשפחה היא משמרת מסורת, אמרתי את זה כמה פעמים בשבועות האחרונים, ש... בסופו של דבר אנחנו רואים, בוודאי בעולם הישן, עד כמה המסורות, בין אם אלו המסורות של היקב ושל הגורן, ובין אם אלו מסורות ספרותיות, מסורות של בתי דפוס, המסורות עברו במשפחות שהיו אמונות על הדבר הזה, שזה היה טבוע בהן. אבל יש בכך בעייתיות, כי בסופו של דבר האדם יכול לחשוב שאם למשל יש לי בית דפוס ובו בבית הדפוס הזה בדיוק כחול, אני יוצר דברים מופלאים, אז גם הדם שלי הוא דם כחול. אז הנה הפרשה הזאת, פרשת נשוא, אומרת לנו, נשוא, מה אתה נושא על עצמך? מה המתנה שאתה נותן? ואיכן זה מתחבר עבורי לבוב דילן, לשבתאי זיסל, לדמות הזאת העצומה בעיניי, למי שאמרו עליו שהוא הדמות החשובה ביותר ברוקנרול מאז ומעולם, למי שבמהלך חייו הדביקו לו כתרים של משיח ונביא שהוא דחה על הסף, אבל הכתרים הודבקו, והם מבטאים את המקום שהוא תפס בתרבות, את המקום שהוא תפס בהיסטוריה, את המקום שהוא תפס בתוככי הרבה מאוד אנשים שנשאו אליו עיניים באמת. ודילן, מראשית דרכו, האמין באמת שיש לעולם סיבה לשאת אליו עיניים, אף על פי שהוא לא הווירטואוז המוזיקלי הגדול ביותר, ואף על פי שיש לו קול צפצפני, ואף על פי שהוא לא מיוחס, הוא לא ממשפחת כהונה. הוא נולד בעיירה שכוחת אל במינסוטה, ועשה ממנה את דרכו לניו יורק, שם הוא רצה להשמיע את בשורתו. הוא האמין שיש לו בשורה, יש לו איזה כישרון מסוים לומר לעולם משהו שיש בו טעם. הוא כותב זאת בספריו, באוטוביוגרפיה שלו. הוא הרגיש שהוא ראוי לזה, ואף על פי שיש כל מיני מכשולים בדרך, הוא ידלג עליהם, כי באמת ראוי שהדברים שלו ינשאו מעל דיבורים אחרים שישנם בעולם. אבל מה המשמעות של העובדה שהוא ראוי להינשא מעל האחרים? עבורו המשמעות הייתה בסופו של דבר, כאשר הוא מתחיל לכתוב את שיריו שלו, כי לפני כן הוא ביצע שירים של אחרים, העובדה שהוא ניצל את קולו, אותו קול צפצפני, להשמעת מחאה, מחאה על המציאות האמריקנית, נגד מה שקורה על האדמה אשר בה הוא חי, נגד היחס לשחורים, נגד פשעים שמתבצעים בארצות הברית של אמריקה, ובכלל בעולם כולו. כלומר, הוא ראה בכישרון שלו מימד של אחריות לתיקון העולם שבו הוא חי. ואלו השירים שהוא כתב, לא שירי התענגות ולא שירי פופ מתקתקים וסחריניים על אהבה, מה שהיה מאוד פופולרי בזמנו, אלא אם אני זוכה עכשיו לאיזושהי אהדה, נושאים אותי על כפיים, אני צריך להשתמש בזה כדי להשמיע קול מסוים בעולם. נסו, כפי שהפרשה מתחילה, נושאים אותך כדי שאתה תישא את יריות המשכן על הכתפיים. ואם דיברנו גם על מתנות הנשיאים, מה הנשיאים נותנים, אז באמת דילן, הייתה לו התודעה שכאומן הוא אמור לתת לעולם משהו, ולתת לעולם משהו, אפשר לחשוב שזה לשמח את העולם, ודאי יש בזה ערך, אבל הוא חשב שלתת לעולם משהו זה להעניק משהו שלא היה שם לפני כן. מה זו מתנה? מתנה היא דבר מה שאתה נותן למישהו, ולא היה לו לפני כן, או לא היה לו בתצורה הזאת, אם זה כבר היה אצלו, אז המתנה היא בסופו של דבר מתנה שהוא יעביר אותה למישהו אחר. דילן האמין שיש לו מה לומר, ועד שהוא לא האמין שיש לו מה לומר, הוא לא היה מוכן לכתוב את שיריו. הוא חשב שאין טעם שהוא יכתוב את שיריו כאשר הוא לא לגמרי יודע מה לומר. הייתה לו איזושהי תודעה שלפיה, אם אתה רוצה לעשות את הדברים בדרך שלך כאומן, כלומר לשיר את השירה שלך, אז אתה צריך להיות בעל איזושהי חוויה מסוימת ששווה להעביר אותה. הוא כתב באוטוביוגרפיה שלו. אתה חייב לדעת ולהבין משהו, ואז לעבור על שפת הדיבור. כלומר, אתה צריך להבין משהו על העולם, אתה צריך שיהיה לך מה לתת בתור אומן. האומנות היא מתנה, והיא לא איזושהי תחינת מים של הקלישאות אשר כולנו שרים. ויש עוד אופן שבו דילן, אני חושב, היה בתודעת הענקה, ביצירה שלו מאז ומעולם, בכל שנותיה הרבות, 60 שנות יצירה למעשה, שזה דבר עצום, מתוך 80 שנות חיים, 60 שנות יצירה, כזה אחוז גדול, ומתחילת הדרך ועד ממש עכשיו, הוא עושה שני דברים. קודם כל, הוא לא רק מוחה, אלא יש לו מודעות לעיצוב התודעה ההיסטורית והתרבותית של העולם. כאומן, אני כותב על מנת לעצב את התודעה, על מה חשוב לדבר. באלבום האחרון שלו יש לו שיר גדול על רצח קנדי, חוזר עשרות שנים אחורה על רצח קנדי, כדי לדבר על האירוע הזה, לפענח אותו, לא לדבר עליו בשפת יומיום של פרשנים באולפנים, כמו שאנחנו רואים עכשיו כל הזמן, אלא לנסות להבין איזו תובנה האירועים כאלה יכולים להעניק לנו על העולם ועל מצבו של האדם בתוך העולם. המצב הנצחי של האדם, לא המצב הרגעי. אז קודם כל הוא מנסה לעצב את התודעה התרבותית, ואיך הוא מנסה לעצב את התודעה התרבותית? מתוך כבוד לאלה שהיו שם לפניו, לאלה שהלכו לפניו ביסוד השירה והמוזיקה, לזמרי הבלוז השחורים, למשוררים הגדולים, הוא מזכיר אותם בשיריו, הוא מעניק להם כבוד, הוא רוצה לשאת אותם על כפיים, כלומר הוא אומר, אם אני עכשיו נשיא, אם מדברים עליי כנשיא הרוקנרול, כנשיא השירה, זוכה פרס נובל לספרות, אז אני רוצה להזכיר לכם מי סלל את הדרך. אני רוצה לתת מתנה למי שסלל עבורי את הדרך הזאת. לכן אני חושב שדילן מבטא לחלוטין את התודעה של פרשת נסו, שאם אתה עכשיו באיזשהו מקום אילי, אליטה משרתת, אמרנו. אמרנו שהאליטה, אני לא יודע אם השתמשתי במילה משרתת, אבל לפי פרשת נסו, האליטה, הכהנים, משרתים. אתה רוצה להיות חלק מאליטה רק אם אתה מוכן לשרת. דווקא מי שלמעלה הוא זה שמשרת, בוב דילן, באומנות שלו, יודע שכאומן יש לו תפקיד, והוא צריך להיות נאמן לתפקיד הזה, ולשאת אותו על כתפיו עד תום. Thank you. בוב דילן, Make You Feel My Love, השיר הזה הוא שלו, אחר כך ביצעה אותו הזמרת אדל, ורבים חושבים שהוא שלה, אבל זה שיר נפלא של דילן הגדול, שאנחנו מציינים את הגעתו לגבורות, שיר שיצא בשנת 1997, ואנחנו נתמקד בשעה הזאת בעיקר בשיריו המאוחרים, בשירים שקרובים יותר לגבורות שלו מאשר לצעירותו, כי כל אומן מדברים על ימי הזוהר הראשונים שלו, כאשר הוא פרץ לעולם, אבל אצל דילן, ב-60 שנות יצירה, ראוי להסתכל גם על המחצית השנייה, יש בה דברים מופלאים לא פחות, ובשיר הזה הוא מדבר על הרצון לגרום לאהובתו להרגיש שהוא אוהב אותה, להרגיש את אהבתו, והוא ילך, והוא, מקצה העולם ועד קצה, והוא יסע על כתפיו מה שצריך, אנחנו אל מול פרשת נסו, פרשת השבוע של השבת הזאת, הוא יישא על כתפיו מה שצריך כדי לגרום לה להרגיש את אהבתו. ואם אמרתי שהכהנים הם אליטה משרתת, שצריכה להעניק, ושגם הנשיאים צריכים לתת את מתנותיהם, הרי שעוד דבר שהכהנים עושים בפרשה הזאת, זו ברכת כהנים, ברכת כהנים המפורסמת מן התפילה, מבתי הכנסת, הכהנים מברכים את עם ישראל. הנוסח הידוע, דבר אל אהרון ואל בניו לאמור, כה תברכו את בני ישראל. ואיך הם צריכים לברך את בני ישראל? יברכך השם וישמרך, יאיר השם פניו אליך ויחונקה, יישא השם פניו אליך וישם לך שלום. הסיום בשלום, הסיפה היא שלום, ובאמת מה שאנחנו זקוקים לו בעולם הזה, העכשווי, ב-2021, במציאות שלנו, אנחנו יודעים את זאת היטב, אנחנו זקוקים לשלום הזה, הוא נראה רחוק מתמיד ברגעים מסוימים, אבל אנחנו רוצים אותו ואנחנו רוצים להתברך בו. והמילים הללו, מה אתה נותן, מה אתה מברך, הן מילים שהעסיקו את הפרשנים, קודם כל כי יש פה ברכה עמוסה וקצרה יחסית, להבין כל אחד מחלקי הברכה הזאת, אבל פי שהמילים הן לכאורה מילים פשוטות. המדרשים והפרשנים עסקו בהן לא מעט. למשל, הם שאלו את השאלה שהיא שאלה פרשנית יהודית קלאסית, הייתי אומר. יברכך השם וישמרך. אם האל מברך אותך, למה הוא צריך לשמור אותך? אם אתה מבורך בברכתו של האל, אתה לא זקוק לשמירה. הכפילות הזאת הייתה נדמת לפרשנים מוזרה. אפשר לומר שזו התקטננות. זו ירידה לפרטים שלא מאפשרת איזשהו חופש ספרותי, אבל על זה מבוססת כל הפרשנות היהודית. אנחנו רוצים לדעת מה מסתתר מאחורי כל מילה, ומה אנחנו יכולים להפיק מכל מילה. אז היו פרשנים שאמרו שהברכה היא בממון, והשמירה היא בגוף, עשו כל מיני חלוקות. בסופו של דבר פרשנים רבים, הנציב מוולוז'ין, הגיעו אל האמירה היפהפייה והפשוטה והראויה מאוד, שאדם שהוא מרגיש מבורך בחייו, שמרגיש שהוא ניסה על איזשהו גל, הוא על הגל, וטוב לו. הוא אומר, ברוך השם, או ברוך מי שזה לא יהיה, בהתאם למחשבותיו ואמונותיו. האדם הזה צריך להישמר. הוא צריך להישמר מעצמו, מהתחושה שהוא מבורך, ואולי הוא מבורך בגלל שהוא כל כך נפלא, הוא מושלם וטוב, אז מגיעה לו ברכה. ואם הוא מבורך, אז הוא מעל אלו שאינם מבורכים, הוא ניסה מעליהם. לכן הוא צריך להישמר מעצמו, שברכתו לא תהפוך לו לרועץ, כך כותב הנציב מוולוז'ין. והאמירה הזאת מתחברת מאוד לאהובנו בוב דילן, שאנחנו מציינים את יום הולדתו. מפני שדילן, ברגעים הניסיים ביותר של הקריירה שלו, כאשר הוא היה בפסגה, הוא ברח. הוא ברח מן התקשורת ומן הרעיונות, ורצה להסתגר בביתו עם אשתו שרה ועם ילדיו. זה קרה לו אחרי תאונת האופנוע שלו ב-1966, בשיא הצלחתו, הוא רואה את פני המוות בתאונת אופנוע, והוא מחליט להסתגר. והוא מחליט בעצם להתכנס לתוך חיק המשפחה, והעולם אומר לו, דבר אלינו. אומר לו, תשמיע את קולך, אתה נביא שירי המחאה, נביא המאבק החברתי, למה אתה לא מדבר? עמדו לו מחוץ לבית ועשו הפגנות, כך הוא מספר, ובאמת יש לזה תיעודים. אבל הוא רוצה להתרחק מזה. הוא לא רוצה להתמכר למקום הזה. בכל חייו הוא יהיה ביחסים את התאים עם התקשורת, ויש מי שיתרכזו עליו, אבל ברור שהוא כל הזמן ניסה לנפץ את האלילות שלו עצמו, גם בזה שהוא היה מחליף זהויות וסגנונות, ובעצם העובדה שהוא ברח לפעמים מן הזרקור, יש שיאמרו שזה הגביר את עוצמת הזרקור שמנסים לשים עליך, ורק הגדיל את תהילתו, אבל אני חושב שאם מאמינים לו לכנות המילים שהוא מספר על עצמו, הוא היה מודע לסכנה הזאת שבברכה שהוא זכה לה. הוא ניסה, אולי לא בהצלחה מלאה, אבל הוא ניסה בכל זאת, הייתי אומר, להישמר מן הסכנה הזאת. ואני רוצה להמשיך וללכת עם הברכה, למילה נוספת שמופיעה בה. יאיר השם פניו אליך, ויחונקה. המילה ויחונקה מעוררת שאלות אצל הפרשנים. אני חשבתי בתחילה שזה פשוט, יכון, יכון וירחם, האל יכון וירחם, כלומר האל ייתן לך חנינה. האדם בעולם יש לו הרבה משגים והרבה דברים שהוא זקוק לחנינה מפניהם. אבל המדרשים נותנים כל מיני פירושים, למשל הפירוש שויחונקה זה שאתה תמצא חן בעיני האל, ויש מי שבעיניהם, זה דווקא הדבר הפשוט שקודם כל אתה רואה בשורה הזאת. אבל במדרש הגדול, יש אוסף של כל הפירושים, בעצם אסופה מכל המדרשים העתיקים, לגבי הפירושים על הביטוי הזה ויחונקה, והדבר היפה ביותר בעיניי זו האמירה שויחונקה זה שהאל יעשה אותך חנון, דהיינו רחום, אתה תהיה זה שחונן אחרים. יש גם כאלה שאומרים שזה חנינה בדעת, חננו בחוכמה בינה ודעת, שייתן לאדם חוכמה, אבל הפירוש היפה ביותר בעיניי הוא שאתה תהיה חנון כלפי האחרים ואתה תהיה רחום, שזה דבר שלא בא לאנושי בקלות, להיות אדם בעל רחמים על סביבתו, בעיקר על סביבתו הקרובה. בוב דילן, בחייו, היה אדם שקשה לו מאוד להיות רחום. הוא דיבר בכנות על הקושי שלו לפעמים עם אנשים, וישנו הסיפור האגדי, שאיני יודע אם באמת יש לו שורשים ממשיים במציאות, שכאשר הוא נפגש בפסטיבל הפולק, אחד מפסטיבלי הפולק המפורסמים, פסטיבל הפולק של ניופורט כמדומני, עם הרב שלמה קרליבך, אז הוא שאל את הרב קרליבך, מה החלום הגדול שלך, הרב קרליבך? אז הרב קרליבך עונה לו, החלום הגדול ביותר שלי הוא לפגוש כל אדם בעולם. ודילן עונה לו, מה שאתה מתאר עכשיו עבורי, זהו הסיוט הגדול ביותר. כלומר, היה קשה לו עם חברת בני האדם, הייתה לו ביקורת, והיה קשה לו להיות חנון ורחום. היה בו המון כעס, אבל דווקא באומנות שלו, הוא משתדל פעם אחר פעם להיות חנון ורחום. ללכת אליו ויחונקה הזה, לדעת שזה דבר שאתה צריך להכריח את עצמך, לשאת אותו על כתפיך, ולהיות רחום בעולם. שזה לא בא בקלות בהרבה מאוד רגעים, אבל זה מה שאנחנו צריכים כבני אדם.
What good am I if I'm like all the rest? If I just turn away when I see how you're dressed? If I shut myself off so I can't hear you cry? If I see and don't say, if I look right through you, if I turn a deaf ear to the thunder in the sky, what good What good am I then to others and me if I've had every chance and yet still fail to see? If my hands are tied, must I not wonder within who tied them and why? And where must I be? What good am I if I say foolish things? And I laugh in the face of what sorrow brings. I just turn my back when you silently die. What good am I?
בוב דילן, What Good Am I? עבור מה אני טוב? למה אני טוב? השיר הזה מתוך האלבום שלו, Oh Mercy, או רחמים, דיברנו על הרצון שלו. בוב דילן ביצירתו להיות בעל רחמים, הנה זה גם שם של אחד מאלבומיו במובן מסוים, אפשר לקשור בין הדברים. והברכה, ברכתו של הכהן, ויחונקה, שהיא ברכה שמכוונת להביא את האדם, לפי חלק מן הפרשנים ולפי חלק מן המדרשים, להביא אותו להיות חנון ורחום. זו הסגולה שהוא צריך לנסות להיות דבק בה. ואם בוב דילן בשיר הזה שואל, עבור מה אני טוב? למה הוא שואל זאת? כי יש בי חסרונות. כי לפעמים אני נוהג כטיפש. כי לפעמים אני איני מושלם. כי אני לא הולך תמיד בדרך הישר. זה מתחבר לפרשה הזאת. מפני שהפרשה הזאת מדברת על עניינם של הטמאים. מי שהוא טמא בטומאה גופנית, שאפשר גם לקשר אותה לטומאה נפשית, הוא צריך לצאת מן המחנה, אבל הוא שב. כלומר, אנחנו לא רוצים לייצר חברה סטרילית, אלא חברה שמנסה לתאר את עצמה ולנקות את עצמה כשצריך, אבל היא מכירה בכך שהטעויות, הבעיות, גם המתחים, אפילו הקנאה, קנאה בין איש לאשתו, שהפרשה הזאת עוסקת בה, כל הדברים הללו קיימים בתוך העולם וצריך להתייחס אליהם. אין עולם בלא הדברים הללו, אין עולם בלא החולשות האנושיות, אם תרצו תקראו לזה טומאה, אבל לא האנושיות טמא, אלא יש באנושי טומאה, וזה בסדר. אנחנו מתמודדים איתה, אנחנו מתמודדים עם המקומות הפחות טובים, האפלים יותר, אנחנו לא מנסים לחתוך את עצמנו, מן המצב הזה ברגע שאנחנו נתקלים במישהו שבא לידי מקום שאנחנו נכנה אותו טומאה. אנחנו לא משלחים אותו החוצה מן המחנה ושוכחים אותו. אנחנו מאפשרים לו לעבור עם עצמו תהליך ולחזור ולשוב. וישנו עוד דבר בפרשה הזאת שנוגע בעניין הזה, שאנחנו לא מחפשים חברה מושלמת, חברה טהורה, שאין בה משגים אנושיים, שאין בה חולשות אנושיות ויצרים אנושיים, כל הדברים הללו אנחנו זקוקים להם כי הם האנושי. פרשת הנזיר. הנזיר הוא קדוש להשם, הוא מקדש את עצמו, הוא גוזר את עצמו, בעצם לוקח על עצמו להתנזר מכל מיני ענאות אנושיות, מכל מיני התנהגויות אנושיות שעלולות להשיח את הדעת מן הקודש, מן האל. אבל הדבר הזה הוא לא דבר שהתורה משבחת. היא אומרת שהוא קדוש להשם, היא מתארת את המצב שהוא קדוש להשם. אבל בסופו של דבר היא דורשת מן הנזיר להביא קורבן חטאת. כאילו הוא עשה דבר רע. אני לקחתי על עצמי להיות נזיר, להתנזר מן העולם הזה, להקדיש את עצמי למה שקדוש, לעבודת האל, ואני צריך להביא קורבן חטאת. ובאמת הייתה מחלוקת בין הפרשנים ובין חכמי היהדות לאורך הדורות, האם הנזיר והנזירות הם דבר מה חיובי או שהוא דבר מה שלילי. ואני חושב שהחטאת הזאת אומרת לנו שיש בזה צד חיובי, הוא נקרא קדוש להשם, אבל יש בזה צד שלילי. הרעיון שהאדם רוצה להתנזר, יש בו יופי, אבל התודעה שאפשר להתנזר היא בעייתית. אי אפשר להתנזר בעולם הזה. אי אפשר לחתוך את עצמך מהעולם. זהו מוסר נוצרי, קתולי. אתה תיכנס לאיזשהו מנזר, תסגור את החלונות, תברח מן החיים האנושיים. הדבר הזה לא קיים במחשבה היהודית. זה לא יקרה. זה לא יהיה. העולם ימשיך להיות עולם שיש בו תומעה שצריך להתמודד איתה, ימשיך להיות עולם שיש בו חולשות, ואנחנו מסתכלים על הללו בעין אוהבת, מפני שאנחנו אוהבים את האנושי, והתיקון שאנחנו רוצים הוא בתוך החברה האנושית. כל הפרשות הקודמות שעוסקות על בצדק וביחסים שצריך לכונן בין אדם לאדם מבחינה חברתית, הדרישה היא לא מן האדם לתקן את עצמו ולהסתגר, מה שקורה בחוץ לא נוגע לי. אלא להפך, לתקן את העולם. בוב דילן ניסה לתקן את העולם בשיריו, אף על פי שהוא לא היה אדם מושלם. הוא מדבר בשיריו על חסרונותיו בלי סוף. הוא מזכיר את השגיאות שלו, השגיאות שהוא עשה מול האנשים הקרובים לו, השגיאות שהוא עשה בכלל, וטעויות מחשבתיות שהיו לו. והוא הרשה לעצמו לשנות סגנונות, והוא הרשה לעצמו אפילו להמיר את דתו. דבר נורא, שהוא המיר את דתו לנצרות, מה שגרם ללאונרד כהן לבכות כשהוא שמע על זה, אבל הוא הרשה לעצמו גם לשוב ליהדות. הוא ניסה, הוא הלך, הוא מעד וטעה וחזר ונטמע והתאהר, כי אלו חיי אנוש. החלת הניגודים הללו, ואנחנו לא יכולים לבטל את הניגודים הללו, וכך גם אומרת לנו פרשת השבוע.
Today and tomorrow, and yesterday too, the flowers are dying like all things do. Follow me close, I'm going to Ballinali. I'll lose my mind if you don't come with me. I fuss with my hair and I fight blood feuds. I contain multitudes. Got a telltale heart like Mr. Poe. Got skeletons in the walls of people you know. I'll drink to the truth and the things we said. I'll drink to the man that shares your bed. I paint landscapes and I paint nudes. I contain multitudes. A red Cadillac and a black mustache. Rings on my fingers that sparkle and flash. Tell me what's next. What shall we do? Half my soul, baby, belongs to you. Well, well, can I frolic with all the young dudes? I contain multitudes. I'm just like Anne Frank, like Indiana Jones, and them British bad boys, the Rolling Stones. I go right to the edge, I go right to the end. I go right where all things lost are made good again.
I sing the songs of experience like William Blake. I've no apologies to make. Everything's flowing all at the same time. I live on a boulevard of crime. I drive fast cars and I eat fast foods. I contain multitudes. Pink pedal pushers, red blue jeans, all the pretty maids and all the old queens. All the old queens from all my past lives. I carry four pistols and two large knives. I'm a man of contradictions. I'm a man of many moods. I contain multitudes. You greedy old wolf, I'll show you my heart, but not all of it, all of the hateful parts. I'll sell you down the river, I'll put a price on your head. What more can I tell you? I sleep with life and death in the same bed. Get lost, madam. Get up off my knee. Keep your mouth away from me. I'll keep the path open, the path in my mind. I see to it that there's no love left behind. I play Beethoven sonatas, Chopin's preludes. I contain multitudes.
בוב דילן בשירו המופלא I Contain Multitudes מתוך אלבומו האחרון ששמו הוא בתרגום חופשי מאוד דרכים פרועות ופראיות, Rough and Rowdy Ways, והשיר הזה I Contain Multitudes, משמעות המשפט הזה, האמירה הזו, אני יכול להכיל ריבוי, אני יודע להכיל בתוכי ניגודים, ממש כמו שהפרשה הזו, פרשת נשוא, מדברת איתנו על החלת ניגודים בחיי אנוש. בוב דילן אומר על עצמו, אני יודע במסע חיי, בדרכים הפרועות והפריות של חיי, להכיל ניגודים ולהכיל ריבוי גדול. והשורה הזאת, I Contain Multitudes, אינה שורה שלו. זוהי שורה של המשורר האמריקני הדגול שיש שרואים בו את גדול המשוררים האמריקנים, וולט ויטמן. הוא כתב את השורה הזאת, בוב דילן לוקח אותה, והוא בונה עליה שיר חדש, שיש בו מחוות והזכורים להרבה מאוד משוררים, דמויות מן ההיסטוריה. כלומר, הוא עושה את מה שאמרנו, הוא מקבל את מתנת השירה בוב דילן, והוא משתמש בה כדי להחזיר למי שסללו עבורו את הדרך. ואם אנחנו מדברים על שירה, אני רוצה לדבר על מילה אחת, להתרכז במילה אחת בפרשה הזו לקראת סיומה, בחלקה האחרון של הפרשה, פרשת נשוא, פרשת השבוע, חוזרים אל המשכן, אל מקום הטקס הדתי, ומספרים לנו כיצד במקום הזה, אוהל מועד, המקום שאתה מגיע אליו, במובן מסוים כדי להיוועד, יש הרבה מאוד פרשנויות, זה מקום שאתה מגיע אליו במועד מסוים, אבל גם כדי להיוועד, מי נועד שם? משה נועד עם האל, לכאורה ממש מדבר איתו. זה אומנם, על פי כל הפרשנים וההוגים היהודים לאורך הדורות, לא דיבור כמו הדיבור שלי לשכני, אלא איזושהי, הייתי אומר, מעין קומה אחרת של דיבור, מימד אחר של דיבור, אבל בכל זאת דיבור של משה עם האל, וידבר השם אל משה. והפרשה אומרת לנו כך, ובבוא משה אל אוהל מועד, לדבר איתו, דהיינו עם האל, וישמע את הכל מדבר אליו. מדבר, לא מדבר, מדבר. אוקיי, מדבר, מדבר, מה ההבדל? ויש גם פרשנים שלא עשו הבדל, הם אמרו הכל מדבר אליו. אלוהים, אלוקים מדבר אל משה. אבל יש פרשנים ששמו את האצבע על ההבדל הזה. ישעיהו ליבוביץ' מאוד אוהב להדגיש אותו בשיחותיו עם האב הנוצרי והפילוסוף מרסל דיבואה, הוא מזכיר את העובדה הזאת שאלוהים מדבר עם משה. מה ההבדל בין מדבר למדבר? שמדבר זה בניין שהוא סביל, זה מתדבר. כלומר משהו שהוא לא אקטיבי. ובעצם יש פה אולי איזושהי אמירה שהדיבור הוא לא דיבור אקטיבי, אלא הוא דיבור שברקע. וכך גם הפרשן המפורסם, פרשן המקראי, אונקלוס, מתרגם. הוא מתרגם שמשה במשכן שומע את הקול המדבר עמו. כך הוא כותב זאת בארמית. הוא שומע את הקול המדבר עמו, ולא את הקול המדבר אליו. מה ההבדל? ההבדל, כפי שמנסח זאת ישעיהו ליבוביץ', היא שהדיבור של האל שנשמע בידי משה, הוא אינו דיבור ישיר. האל לא מדבר אל משה באופן ספציפי, אלא ישנו קול שמדבר במשכן, ישנו קול שמדבר בעולם בכלל, אבל לא כולם יכולים לשמוע אותו. רק משה יכול לשמוע את הקול הזה המדבר שם. הקול מדבר מאליו, אבל רק משה מסוגל לשמוע אותו. ואולי זו אמירה יפה על תפקידו של המשורר ושל היוצר בעולם. הוא לא זכה לאיזושהי מתנה ישירה, העולם לא דובר אליו את היופי ואת הצדק. הדברים נמצאים שם. המשורר הוא מי שיודע לשים אליהם לב. וולט ויטמן, בוב דילן, הם מי שיודעים לשים לב לדברים שצריך לשים עליהם לב. אני לא אומר שהם דומים למשה רבנו, אבל יש פה איזשהו עיקרון בעולם, שלא כולם שומעים הכל, שיש דברים שצריך מאוד להתרכז, ולהיות מוכן לשאת מסעות על כתפיך ולצאת למסעות בעולם, כדי שאתה תשמע אותם. משה יכול היה לשמוע מה שאחרים לו, דילן והיוצרים הגדולים שומעים את מה שאחרים לא שמעו. ואולי זו המשימה שלנו, אחת המשימות שלנו בעולם, לנסות ולפתח יכולת ההזנה עדינה יותר למה שמסביבנו, ואולי גם אנחנו נצליח בסופו של דבר לשמוע את הקולות המדברים אלינו.
Today's the day you're gonna grab my trombone blue. Well, it's hot stuff here, and it's everywhere I go. I was thinking about Lisa Keys. Couldn't keep them quiet, but she was born in Hell's Kitchen. I was living down the line. I'm wondering where in the world Lisa Keys could be. I've been looking for her even clear through Tennessee. My soul is beginning to expand. Look into my heart and you will sort of understand. You brought me here, now you're trying to run me away. The writing on the wall, come read it, come see what it says. Sleep over there, that's where the music coming from. I don't need any guide, I already know the way. Remember this, I'm your servant both night and day. The pistols are popping and the power's down. I'd like to try something, but I'm so far from town. The sun keeps shining and the north wind keeps picking up speed. Forget about myself for a while, go out and see what others need. I've been sitting down studying the art of love. I think it'll fit me like a glove. I want some real good woman to do just what I say. Everybody got to wonder what's the matter with this cruel world today. Battle rolling to the ground. Oh,
walk the hard road down. Some sweet day I'll stand beside my king. I wouldn't betray your love or any other thing. Gonna raise me an army, some tough sons of bitches. I recruit my army from the orphanages. I've been to St. Herman's Church, said my religious vows. I sucked the milk out of a thousand cows. I've got the pork chop, she got the pie. She ain't no angel and neither am I. Shame on your greed, shame on your wicked schemes. I'll say this, I don't give a damn about your dreams. Twister bearing down on me. All the ladies in Washington are scrambling to get out of town. Look like something bad gonna happen. Better roll your airplane down. Everybody going in, I wanna go too. Don't wanna take a chance with somebody new. I did all I could, I did it right there and then. I've already confessed, no need to confess again. Gonna make a lot of money, gonna go up north. I'll plant and I'll harvest what the earth brings forth. The hammers on the table, the pitchforks on the shelf. For the love of God, y'all take pity on yourself.
Thunder on the mountain, רעם על ההר, אש על הירח, אלו המילים של בוב דילן כמובן, שעדיין מחפש להבין את המסתורים, הקולות המסתוריים, הרעמים המסתוריים שישנם בעולם הזה. זהו תפקידו של המשורר, לנסות להבין מהם הקולות המדברים אלינו ולומר עליהם משהו. לכן אני רוצה שנסיים את מסענו לכבוד גבורתו של בוב דילן, יום הולדתו ה-80, ולכבוד פרשת נסו, בשיר של המשורר האהוב עליו כל כך וולט וויטמן, אשר כבר הזכרנו אותו. ובשיר הזה, וולט וויטמן בעיניי נוגע בחייו של בוב דילן, שראה את החיים כיצירה בלתי נגמרת, כניסיון בלתי נגמר, לפענוח הקולות בעולם הזה באופן שיתרום לחיי אנוש. אחרי שאקרא את השיר של וויטמן בתרגומו של זוכה פרס ישראל, שמעון הלקין, תרגום מליצי וישן מאוד, אנחנו נשמע את בוב דילן עם שיר שהשמעתי כאן לא מזמן, Wedding Song, שיר חתונה, מפני שעבדכם הנאמן עומד להתחתן בתחילת השבוע. בעצם אנחנו נציין בתחילת השבוע הבא את יום הולדתו של בוב דילן, ביום שני זה יהיה יום הולדתו ממש, ואז גם התחתן עבדכם הנאמן. הדברים יצאו ככה ולא תוכננו, אבל אולי יש בזה איזשהו טעם. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין באנגלית, הלפרין עם H בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם. אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם. אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש זרה ולהצטרף לערוץ שלנו באפליקציה הזו, לחפש אותנו בספוטיפיי, באפל פודקאסט. אתם כבר תמצאו אותנו. אני אקרא עכשיו את וולט וויטמן, ואקווה שהברכה של דילן ושל וויטמן, ממרום נשיאות השירה שלהם, תשרה גם עליי בחתונתי וגם על כולנו שאנחנו זקוקים לברכה של שלום. וולט וויטמן, הבלתי מובא. איך יעז מי לאמור זאת? אחרי המחזורים, השירות, השרים, המחזות של איוניה המפוארת, של הודו, הומר, שייקספיר, הדרכים המנוקדות מלוא עוביין של זמנים ארוכים, ארוכים, השטחים, האשכולות המזעירים ושבילי החלב של כוכבים, פעימות דופק של הטבע בקצירן. כל היצרים כולם בשקף אחורנית, גיבורים, מלחמה, העלהה. כל אנכי העידנים משוקעים עד קצה עומקם. כל חייהם של בני האדם, גרונות, משאלות, מוחות, כל ביטויי החוויות, אחרי השירים לאינספור, עם ארוכים או קצרים, כל הלשונות, כל הארצות, עדיין משהו שלא הוגד עוד בכל הפיוט או דפוסו. משהו חסר. מי יודע? המיטב עדיין בלתי מובע וחסר.
I love you more than ever, more than time and more than love. I love you more than money and more than the stars above. I love you more than madness, more than dreams upon the sea. I love you more than life itself, you mean that much to me. Ever since you walked right in, the circle's been complete. I say goodbye to haunted rooms and faces in the street. To the courtyards of the jester, which is hidden from the sun. I love you more than ever, and I haven't yet begun. You breathed on me and made my life a richer one to live. When I was deep in poverty, you taught me how to give. Bad the tears up from my dreams, they pulled me from the hole. I love you more than ever, and it binds me to the soul. Gave me babies, one, two, three, what is more, you saved my life. Eye for eye and tooth for tooth, your love cuts like a knife. My thoughts of you don't ever rest, they kill me if I lie. But I'd sacrifice the world for you to watch my senses die. That is yours and mine to play upon this earth. We'll play it out the best we know, whatever it is worth. What's lost is lost, we can't regain what went down in the flood. But the happiness to me is you, and I love you more than blood. Never been my duty to remake the world at large, nor is it my intentions to sound a battle charge. 'Cause I love you more than all of that, with a love that doesn't bend. And if there is eternity, I'll love you there again. Can't you see that you were born to stand by my side? And I was born to be with you, you were born to be my bride. You're the other half of what I am, you're the missing piece. And I love you more than ever with that love that doesn't cease. You turn the tide on me each day and teach my eyes to see. Just being next to you is a natural thing for me. And I could never let you go, no matter what goes on, 'cause I love you more than ever now that the past is gone.
מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.